שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, ובאולפן אנחנו, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי, איך התעוררת הבוקר למשמע החדשות מארצות הברית?
זהו, בבוקר עוד לא היו כל כך תוצאות, אבל לאט לאט הם זורמות. נראה שהדמוקרטים מצב הרבה יותר טוב מה שהם חשבו שהם יהיו. אולי יקרה להם הנס שלא קרה פה למרץ, לשמאל הישראלי, שאיכשהו התרסק ונשארו ממנו רק 4 מנדטים.
כן, ככה זה נראה. כרגע אנחנו תכף נדבר עם אמיר טיבון בעניין הזה, אבל אתה יודע, סביב כל הדיבורים של חלק, אולי חלק קטן מהציבור הישראלי שמאוד התאכזב מתוצאות הבחירות והתחיל לחשוב להגר, אולי לעבור לארצות הברית וכאלה דברים, את התגובה תמיד הייתה, חכו, בארצות הברית עכשיו גם שם הולכים ימינה לכל הכוח, דונלד טראמפ יחזור, כבר ביטלו שם את ההפלות בחצי מהמדינות הדרומיות של ארצות הברית, והתחושה הייתה שכל העולם הולך לכיוון הזה, ואנחנו בסך הכל חלק מאיזשהו זרם גדול לכיוון שמרני, לכיוון ימני, לכיוון פחות דמוקרטי, יש מי שיגיד לכיוון סמי פשיסטי, אבל אולי זה לא מדויק, וכל מקרה הוא מקרה לגופו, ויש מדינות שעברו, ויש מדינות שעברו לתקופה וחוזרות אחורה. הנה, אתה רואה שבארצות הברית יש גם זרמים אחרים.
כן, לא, אז אצלנו אני חושב שזה הרבה יותר מורכב ומסובך, כמה שאנחנו קטנים, ככה שאנחנו מסובכים. פה יש הרי כל הזמן שזה 4 צירים שסביבם הקונפליקטים הישראלים מתנהלים, שזה דתיים חילוניים, ערבים יהודים, כן. מזרחים אשכנזים, שמאל ימין, ואיכשהו על הצירים האלה כל פעם אתה
נכון,
פוגש.
נכון, ואין לנו הפלות כן, הפלות לא, איזה משהו
לא,
כזה.
לא, זה ממש לא, אבל כן יכולים להיות, אתה יודע, בתקופה הקרובה הרבה מאוד מאבקים על טבעו של המשטר, על בתי המשפט, מאבקי דת, מאבקים יהודים וערבים. תשמע, אני הסתכלתי קצת תוצאות הבחירות ביישובים מסוימים בעקבות אירועי שומר החומות. אתה רואה שיישובים מעורבים, גם הציונות הדתית, בן גביר שם, מאוד מאוד התחזקו, וגם בלד מאוד התחזקה. כלומר, אתה לוקח את שתי הקצוות של המפה הפוליטית, שניהם התחזקו. כלומר, הפוליטיקה שבה קצוות מתחזקים, היא פוליטיקה עם פוטנציאל הרבה יותר נפיץ לאימותים, לחיכוכים, למתח. ככה שאצלנו, אתה יודע, האירוע הזה עדיין בעיצומו, והוא בטח יוצא לדרך עכשיו, עם ההקמה של הממשלה החדשה, כשהרבה מאוד דברים בסדר היום הישראלי ככה עומדים למבחן, כמובן היינו רוצים שהממשלה החדשה בעניין הזה דווקא תצליח, ותוריד הלהבות, ותמתן את כל הקיצוניים, אבל זה אנחנו נצטרך לחכות
כדי לראות איך זה מתנהל. ועדיין כנראה צריך לזכור שבדמוקרטיה יש איזה מבנה אוטומטי שלעולם לא מרוצים מהשלטון.
ולא משנה מי זה.
ולא משנה מי זה, ונוטים להחליף אותו, או לכעוס עליו, אחרי זה להחליף אותו, או להרער אותו, או להחליש אותו לאורך זמן וחוזר חלילה. אולי קטן, אתה יודע, זה נקודת נצנוץ אור קטן של אופטימיות עבור, בוא נגיד, האופוזיציה העתידית ששבורה לחלוטין, רק מאשימה את עצמה ולא מדברת עם עצמה ולא מתפקדת.
לא, אבל אם אתה מסתכל 4 עשורים אחורה, אתה רואה שבישראל רוב הזמן היו ממשלות ימין, ובארצות הברית, פעם רפובליקאים, פעם דמוקרטים, פעם דמוקרטים, פעם רפובליקאים, ראית תחלופה, כלומר משהו בשיטה שם, עם כל הביקורת עליו, עדיין מייצר מעבר פעם לאלה ופעם לאלה.
אבל היה שנה וחצי של מפלגת, של ממשלת לא ימין עכשיו, נכון שאחרי זה צריך להגיע לפני ביבי, לחזור לאולמרט, לחזור לברק, לחזור לרבין וכן הלאה, אבל זה כנראה לא בלתי אפשרי בעליל.
אי אפשר להגדיר את הממשלה האחרונה כממשלת לא ימין, ישבו בשמאלנים, אבל מי שעמד בראשה היה נפתלי בנט, אתה יודע, המנכ״ל מועצת יש"ע.
בסדר.
בוא, אבל זה מקרה נורא נורא מיוחד.
זה מיוחד, זה מיוחד. זה הכל ביבי, אחרי שביבי ילך, אנחנו נצטרך לערבב את כל הז'טונים מההתחלה.
כן.
ולך תדע מה יהיה. אז זהו, בחירות האמצע לבתי הפרלמנט התקיימו אתמול בארצות הברית. הקולות שם עדיין נספרים ואין תוצאות סופיות, אבל כבר אפשר לדעת שהדמוקרטים הפתיעו לטובה. בניגוד לחלק מהתחזיות, עם ניצחונות בשורה של חזיתות, ובעיקר בבחירות למושלים של המדינות. עכשיו גם ברור שלא היה גל אדום רפובליקאי שסחף את אמריקה. דונלד טראמפ כבר כועס, צועק ויורה בתוך הנגמש הרפובליקאי. אנחנו נדבר עם אמיר טיבון, כמו שהבטחנו, כתב הארץ, כדי להבין מהיכן ההפתעה, איך היא תשפיע על ארצות הברית, ואיך היא תשפיע גם עלינו כאן בישראל.
אז זהו, ונעשה גם קפיצה לשארם א-שייח, שם מתקיים הכנס התקופתי הגדול ביותר לנושא משבר האקלים והתחממות כדור הארץ, וכצפוי, החדשות שמגיעות משם די גרועות ודי מדאיגות. העולם מודה שהיעד של עצירת ההתחממות הגלובלית על עלייה של מעלה וחצי צלזיוס מאז תחילת העידן התעשייתי כבר לא בר השגה. העולם גם מבין שהנזקים של משבר האקלים ילכו ויגברו, והשאלה האם ניתן לעשות עוד משהו בעניין הזה, ובעיקר האם יש נכונות והיתכנות פוליטית לעשות את זה. לי ירון, כתבת האקלים של הארץ, נמצאת בשארם, היא תהיה גם איתנו.
עדיין בתחום האקלים, אחת הטענות הנפוצות ששמענו בשנים האחרונות היא שבאמצעות המדע ובאמצעות הטכנולוגיה כן תצליח האנושות ברגע האחרון למנוע את ההשמדה של עצמה באמצעות התחממות הגלובלית. אבל האם זה נכון? האם מופנים לכך מספיק משאבים? והאם אפשר בכלל לסמוך על דברים שעדיין לא הומצאו? בעיקר בשיטה כלכלית קפיטליסטית בה לכל השקעה צריכים להיות גם תשואה והחזר השקעה מדיד עבור המשקיע. אנחנו נדבר על כל אלה עם דוקטור אסטורה מודנה, שותף מנהל בקרן הון הסיכון טרה ונצ'ר פרטנרס, שעוסק בדיוק בזה. יאללה, מתחילים.
שלום לאמיר טיבון.
היי, שלום חברים, מה נשמע?
שלום, שלום.
אנחנו בסדר, אתה עורך במהדורה האנגלית של הארץ, לשעבר כתב הארץ בוושינגטון, מכיר את הפוליטיקה האמריקאית, ואנחנו בעניין הזה של בחירות האמצע. אז נגיד, בוא נאמר ככה, אם נשווה את הישראלים לאמריקאים, יש פה שני דברים הפוכים. בישראל השמאל קיווה לטוב ויצא לו רע, ובארצות הברית השמאל חשב שיקרה רע, אבל נראה שהתוצאות קצת יותר טובות. והדמוקרטים נראים שמפתיעים לטובה. אז תן לנו קצת ככה את התוצאות עד כה, כמו שהתמונה נראית.
אז באמת צריך להגיד קודם כל, בזמן שאנחנו מקליטים את השיחה, יש עדיין מרוצים שאין בהם תוצאה חד משמעית, ויהיו עוד התפתחויות, וכדאי לכולם לעקוב בארץ על העדכונים שלנו, אבל אתמול בתחילת הלילה, הציפייה הייתה לניצחון מוחץ של הרפובליקאים, גם בבית הנבחרים, התחזיות היו שהם יהפכו, משהו כמו 30, אולי אפילו 40 מושבים משליטה דמוקרטית, ושבשעה די מוקדמת של הערב אפשר יהיה לסגור את הבסטה ולהגיד שהם השתלטו על בית הנבחרים, זה ממש לא מה שקרה. עד עכשיו אנחנו מדברים על מרוץ מאוד צמוד על השליטה בבית הנבחרים, עם יתרון לרפובליקאים, הם כנראה כן יצליחו בסוף להשיג רוב, אבל במספרים מאוד נמוכים, זאת אומרת, צריך להסתכל קצת על ההיסטוריה, ב-2018 הדמוקרטים הפכו 40 מושבים בבחירות האמצע, ב-2010 בכהונה של אובמה הרפובליקאים הפכו 63 מושבים בבחירות האמצע, עכשיו אנחנו מדברים על אולי 10, אולי 12, וזה אומר שיהיה להם רוב דחוק, שיהיה לו קשה מאוד לעשות לביידן חיים קשים, ומבחינת ביידן זה הופך אותו לנשיא, שסופג את המפלה הכי קטנה בבית הנבחרים מזה 20 שנה.
מה זה אומר? זה אומר משהו על ביידן, או שזה אומר דווקא משהו על טראמפ ועל החשש מחזרת?
זו שאלה מעולה, מה זה אומר על ביידן, מה זה אומר על הרפובליקאים, ואני חושב שזו פרשנות שאולי קצת מוקדם עוד להגיד אותה, כי גם צריך לראות איזה מושבים כן יישארו בשליטה דמוקרטית ואילו יתהפכו. יכול להיות, זה סתם הצעה הראשונית שלי, שהאמריקאים אמנם לא מרוצים מהכלכלה של ביידן, ויש להם הרבה טענות לנשיא, אבל הם לא סומכים על הרפובליקאים מספיק, לתת להם את המושכות בכל הכוח.
בגלל שטראמפ הוא המועמד המוביל של הרפובליקאים, או בלי קשר בכלל לסוגיה הזאת?
זה עניין של מועמד, סמי, הייתי אומר שזה גם רוחו שורה מעל המפלגה, וראינו בהרבה מחוזות בחירה הלילה, שהייתה ציפייה שהתהפכו לצד הרפובליקאי, ובסוף באופן מפתיע נשארו בשליטה דמוקרטית, שמועמדים שזכו לתמיכתו, וברכתו של טראמפ הם אלה שעלו למפלגה במושבים האלה.
תגיד לי משהו, כמה מההפתעה הדמוקרטית הזו היא תוצאה של החלטת בית המשפט העליון מלפני חצי שנה לתת למדינות, כל אחת לעצמה ולכן גם למדינות הדרום, לאסור על הפלות? זאת אומרת, עד כמה אנשים באו והלכו ואמרו ש... כל העניין הרפובליקני הזה, ברגע שזה מגיע לגוף שלי, זה כבר too much, ואני לא רוצה יותר מהדבר הזה.
אני חושב שאיפה שבהחלט הייתה לזה השפעה, זה בבחירות ברמה המקומית למושלי מדינות, שאני תכף אגע בזה, אני רוצה להגיד רק שני משפטים על הסנאט. הסנאט בתחילת הלילה בעצם הוא היה בשליטה דחוקה של המפלגה הדמוקרטית, וכרגע רוב הסיכויים, זה ממש לא סגור, אבל רוב הסיכויים שזה יישאר כך. עם ניצחון מפתיע של הדמוקרטים בפנסילבניה, וניצחון משמעותי בולט בניו-המפשר, ויש עוד כמה מדינות שאנחנו מחכים לתוצאות, אריזונה, בג'ורג'יה כנראה יהיו בחירות חוזרות, כי אף מועמד לא הגיע לרף של 50% בחודש דצמבר, אבל כרגע רוב הסיכויים בסנאט הם לטובתם. ולשאלה על ההפלות, אני באמת חושב שרואים את זה בעיקר ברמה המקומית, כי בעצם מה אמר בית המשפט העליון? הוא העביר את ההחלטה בנושא הזה למדינות עצמן, למושלים ולבתי המחוקקים. והמצביעים והמצביעות ראו את זה, והגיבו בהתאם, ובשורה של מדינות מפתח, על המועמדים הדמוקרטיים לתפקידי מושל או מושלת ניצחו בצורה מאוד משכנעת. בחלק מהמקומות אנחנו רואים פיצול של הקולות, למשל בוויסקונסין המושל הדמוקרטי שמר על תפקידו, הסנאטור הרפובליקאי גם ניצח, זאת אומרת אנשים אמרו, אני אולי כועס על ביידן בנושא הכלכלי, אני רוצה סנאטור רפובליקאי שיאתגר אותו, אבל פה במדינה שלי אני רוצה מושל שישמור על הזכויות שלי. ולמה זה משמעותי מעבר לסוגיית ההפלות? למושלים האלה הולך להיות תפקיד משמעותי מאוד ב-2024, אם דונלד טראמפ ינסה שוב לערער על תוצאות הבחירות ולטעון שגנבו לו וזייפו לו. ובעצם התוכנית הגדולה של טראמפ הייתה שמועמדים ומועמדות מטעמו יתמנו למושלי מדינות, ותהיה להם יכולת לעצור את ספירת הקולות. אני יודע, זה נשמע הזוי, אבל זאת ממש הייתה התוכנית. ועיקר הביקורת שלו ב-2020 הייתה למושלים רפובליקאים שלא עשו את זה. והתוכנית הזאת נכשלה בגדול הלילה. וכאן יכול להיות שתת נקודות לבית המשפט העליון.
אני אגיד לך מי בשבילי הוא איזשהו סוג של מדד להצלחה או כישלון של הרפובליקאים, ואני מדבר כמובן על דונלד טראמפ. מי שעות הבוקר המוקדמות על פי שעון ישראל, הוא התחיל להשתולל ברשתות חברתיות ובהצהרות שלו, ולראות בתוך הנגמש הרפובליקאי עם תת מקלע, להאשים את כולם בכישלון וכמובן את עצמו בהצלחה ככל שיש, כי כל מה שטוב זה הוא, כל מה שרע זה כל האחרים. התסכול שלו וההתבטאויות הזויות שלו, הם לפי דעתי מראות עד כמה האכזבה של הרפובליקנים ממה שקרה הלילה היא גדולה, לא ככה?
חד משמעית, ואני אוסיף על זה עוד נתון, איתן. המקום היחיד שבו לרפובליקאים היה לילה מאוד מוצלח, זו פלורידה. ואגב, בתחילת הלילה, בגלל התוצאות מפלורידה, שהיא מדינה שסופרת את הקולות יחסית מהר, הרי יש בארצות הברית מקומות שסופרים בקצב של עולם שלישי, שלא ייקח גם שבוע עד שנדע מה קרה. אבל בפלורידה סופרים מהר, ושם היו ניצחונות מוחצים לרפובליקאים, במיוחד למושל רון דה סנטיס, שהוא יריב של טראמפ ב-2024. אז תסתכל איך הבחירות נראות כרגע מנקודת המבט של טראמפ.
כן, תגיד, אבל אמיר, התוצאות המפתיעות לטובה מבחינת הדמוקרטים, לא מדברים על איזה מחדל אולי של הסוקרים, שהם לא זיהו נכון את הסנטימנט הפחות חיובי, נגיד, שיש כלפי הרפובליקאים?
בבית הנבחרים בוודאות הייתה תקלה מסוימת של הסוקרים, בסנאט צריכות לראות את הספירה הסופית, מושב לפה לשם, אבל כן, יכול להיות שהייתה כאן סקירת יתר של הרפובליקאים, בוודאי בבית הנבחרים, וגם בבחירות ברמה המקומית רואים את זה, וזה אולי גם חלק מהתסכול של טראמפ, כי הוא תמיד בנה על זה שיש סטייה לטובתו, ופתאום זה לא מה שקורה. אני רוצה גם להגיד משפט על איך זה קשור אלינו פה בישראל.
הכי חשוב.
כן, אני חושב שהתוצאות האלה, ובסוף שוב, הסנאט עוד יכול ללכת לכיוון הרפובליקאים במושב אחד, אבל התוצאות האלה מותירות את ביידן, בניגוד לתחזית המוקדמת, לא חבול ומוכה, אלא עומד יציב על שתי הרגליים, אולי אפילו קצת מחוזק, צריך לראות איך ייגמר בסנאט.
ברווז צולע שלא צולע.
ממש ככה, אמריקה עדיין ממש חצויה באמצע, עם באמת תוצאות שמראות שהמפלגה הדמוקרטית שמרה על הרבה מאוזים שלה. טראמפ חטף מכה, וכל זה צריך לעורר הרבה מחשבה לממשלה שהולכת להיכנס פה בישראל, שממשלה הכי ימנית, הכי דתית שהייתה פה. אולי נתניהו בנה על רוב רפובליקאי גדול בקונגרס שיעזור לו להדוף לחצים של ביידן, להדוף לחצים בינלאומיים אחרים, כל מיני תעלולים שאנחנו מכירים עם נאומים מהקונגרס ודברים כאלה. האופציה הזאת קצת נסגרה הלילה. אפילו אם בסוף הרפובליקאים יוציאו ניצחון דחוק בשני הבתים, זה לא התסריט שמאפשר לדעתי לראש ממשלת ישראל להיכנס עכשיו לסדרה של עימותים משמעותיים.
לא, אבל צריך לזכור דבר נוסף, לראש ממשלת ישראל כרגע, כן, בנקודת השקה של הממשלה הבאה, יש לו לפחות 4 שנים, לנשיא ארצות הברית, לג'ו ביידן, כרגע האופק שלו זה 2, אני לא יודע מה, עוד 0.5 שנה, שנה, התחילו כבר שם, אתה יודע, הפריימריז שם של עוד מועמדים וכדומה, והעובדה שאמריקה תלך, אתה יודע, די בקרוב להתארגנות לקראת הבחירות, גם לא הנשיאות, היא גם מעוררת שאלות, כי אנחנו עדיין לא יודעים להגיד, ביידן ירוץ לכהונה נוספת?
אף אחד לא יודע, אבל אין ספק שהקולות בתוך המפלגה שקראו לו בעצם להודיע שהוא יסיים קדנציה אחת ולא ירוץ אותם, קצת נחלשו הלילה לאור התוצאות. יש פקטורים אחרים, גיל, בריאות, שקשה לנו להעריך. אבל ההערה שלי לא קשורה רק לביידן עצמו. אני חושב שבאופן כללי היחסים של ישראל עם המפלגה הדמוקרטית הם מאוד חשובים, וכשהמפלגה הזו מראה הלילה שהיא מצליחה לשמור על מוקדי הכוח שלה, גם בבחירות מאוד קשות, כן, בחירות אמצע קדנציה של נשיא מכהן בכהונה ראשונה, תמיד מפלגת השלטון חוטפת מפלה. בדרך כלל אנחנו מדברים על אובדן של עשרות מושבים בבית הנבחרים, מושלי מדינות, בסנאט, הפוך ממה שקרה הלילה. וזה צריך לעורר המחשבה בישראל, כי זה לא רק עניין של ביידן עצמו, זה האם להיכנס עכשיו לאימות עם מפלגה שהיא באמת עדיין חצי מארצות הברית, ושומרת על הכוח שלה גם בבחירות מאוד קשות עם האינפלציה וכל הנתונים האחרים שהיו נגדם.
האם התוצאות האלה מראות שמה שנקרא הפופולר ווט, אחרי שמנקים את כל השיטות בחירה והחלוקה והאלקטורים והמדינות השונות והמשקלים של, שהמשקלות של המדינות השונות וכן הלאה, השיטת בחירה המורכבת שלהם, האם ברמה של, של ספירת קולות, בסופו של דבר המרכז שמאל בארצות הברית יותר חזק מהמרכז ימין, קצת כמו שבישראל זה הפוך, שאצלנו הימין בניקוי הכל יותר חזק מהשמאל?
עוד מוקדם להגיד, כי לא סיימו לספור בהרבה מקומות, זה לא יפתיע אותי אם בסוף זאת תהיה התוצאה הסופית, אבל כמובן זה לא ככה עובד. הנתון היותר משמעותי בעיניי הוא שמצביעים צעירים יותר נוטים יותר לכיוון הדמוקרטים, ואנחנו ראינו את זה שגם בבחירות אתמול הם היו חלק משמעותי מאוד מההפתעה של הדמוקרטים, אני עוד לא רוצה לקרוא לזה ניצחון כי לא סיימו לספור, אבל מההפתעה של הדמוקרטים, היכולת שלהם לעמוד על הרגליים ולהשיב מלחמה, ולכן שוב גם מנקודת המבט הישראלית זה נתון חשוב, זאת אומרת אם העתיד של אמריקה הוא יותר דמוקרטי באוריינטציה שלו, וזה אנחנו רואים בבירור בבחירות האלה, אז צריך לחשוב איך נערכים לזה, בינתיים זה לא נראה שבישראל מישהו מקדיש לזה מחשבה באמת.
לא, זה מרתק, כי הצעירים של ארצות הברית, מדינה גדולה, נוטים להיות פרוגרסיביים, והצעירים בישראל בוחרים בן גביר.
בדיוק, זה אולי שתי המסקנות הכי משמעותיות מהבחירות אצלנו לפני שבוע, ומהבחירות האלה אתמול בלילה.
כן, שאצלנו הבחירה. לא הבדיחה, הבחירה הכי חתרנית היא הכי ימין, הכי ימין שרק אפשר. טוב, אנחנו צריך עוד לראות את התוצאות הסופיות, לעשות אולי עוד סיבוב על העניין הזה בקרוב. אמיר טיבון, תודה רבה.
תודה חברים, להתראות.
תודה, תודה.
יותר מ-100 אלף ישראלים מחזיקים ברישיון לצרוך קנאביס רפואי. רבים מהם, ומקרב התעשייה, טוענים שהרגולציה אומנם התקדמה, אבל עדיין שמה לא מעט מקלות בגלגלים ובגלגולים. באילו התוויות מותר בארץ להשתמש, והאם זה מספיק? כיצד מהבטחה גדולה לייצוא, הפכה ישראל היבואנית מספר אחת של חומר, ואיך מלמדים את זה באוניברסיטה? פודקאסט החדשנים עומד על האתגרים המדעיים והכלכליים של תעשיית הקנאביס בישראל. חפשו החדשנים והזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום ללי ירון.
שלום איתן, שלום סמי.
איך מזג האוויר בשארם?
חם, חם מאוד.
באמת? פה אצלנו גשם, אפילו היה גשם חזק באיילון, פקקים, עניינים, עדיין שמש וקיץ שם.
אז זה דווקא טוב אגב, שחם בנובמבר.
לא מוצר.
הוכחה שהכדור הארץ מתחמם.
אז זהו, את נמצאת בשארם
בגלאזגו, שלכולם היה קר, לפחות עכשיו זה מתאים לאירוע.
בדיוק. אז את נמצאת בקופ 27, הכנס התקופתי הגדול, שעוסק במשבר האקלים והתחממות כדור הארץ. היו כנסים כבר דרמטיים, גלאזגו לפני שנה, פריז לפני תקופה. מה קורה בכנס שם? האם תהיה איזושהי בשורה? ואחרי שכבר הודיעו שאפשר לוותר על היעד של עלייה של עד אחוז, עלייה של עד מעלה וחצי מאז תחילת העידן התעשייתי בטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ, כבר לא נשיג אותה, אז מה עושים מפה והלאה? מרימים ידיים?
ממש לא מרימים ידיים, איתן, ונכון, זה כנס מאוד מאוד דרמטי, כי הוא בעצם נמצא עדיין בתוך אותן 7 שנים אחרונות שנשארו לנו לנסות וכן להגיע לרף הזה, שהחלון הזדמנויות שלנו להגיע אליו הולך וקטן, כשהמשמעות היא הרבה יותר אירועי קיצון אקלימיים שכולנו נסבול מהם בטח בישראל. כרגע עזבו אתמול בערב כ-120 ראשי מדינות העולם והנשיאים שהיו פה ונעמו. וכרגע המצב, ממה שאומרים לי מקורות בתוך המסע ומתן, גם ישראלים, גם אמריקאים, גם כל מיני מדינות אחרות, זה שהמסע ומתן נראה רע מאוד. כלומר, בזמן שהדיונים הפורמליים מתקיימים, הם יושבים בחדרים ויש מחלוקות מאוד מאוד קשות.
מסע ומתן למה בעצם?
המסע ומתן מתחלק לכמה דברים. אחד, על הדבר הבסיסי שכולנו מדברים עליו, בואו נעשה את כל המאמצים לצמצם את ההתחממות, להביא לזה שהעלייה, היא אולי תקרה, אבל היא תהיה כמה שיותר קטנה. 1.5, 1.8, פחות מ-2.
אגב, מתוך הנחה שאם מקבלים החלטות ועומדים בהן, זה אפשרי?
כן, המדע אומר לנו בבירור שאם כלל הפוליטיקאים שעומדים ברשות מדינות ייקחו פה החלטות לצמצם את פליטות גזי החממה שלהם ב-45% בעשור הקרוב, אנחנו נצליח למנוע את ההתחממות של ה-1.5. למה איתן צודק שאומר שזה כבר כמעט לא אפשרי? כי כל הדוחות מראים לנו שבפועל הם נותנים כל מיני הצהרות, אבל אנחנו רואים שהמנהיגים לא מגבים במעשים את ההצהרות שלהם, ובפועל זה לדברים שצריכים לקרות עכשיו, כלומר עוד כמה שנים זה כבר יהיה לא אפשרי.
אגב, וזה קשור רק בעובדה שכולם מצייתים בכל העולם, או שזה בניקוי, נקרא לזה סין והודו, שפחות בעניין?
חישבו את כל המדינות, כל המדינות, גם המדינות של באמת סין, הודו, רוסיה, מדינות שהן לא חלק מהמאמצים האלה לרוסיה, גם פוטין וגם הנשיא הסיני כמובן לא כאן, ביידן יגיע לכאן ביום שישי אחרי בחירות האמצע, אבל זה המיפוי של כל המדינות, אין בשנה שעברה, הבינו שהוועידה הייתה כישלון במובן הזה, כלומר שלא הצלחנו לגבש הסכמות שבאמת ימנעו את הרף של ה-1.5, אבל הם אמרו לפני הוועידה, עד לקופ 27, אנחנו נעשה מאמצים וכל המדינות יבואו ויעלו את ההתחייבויות שלהן. בפועל, בדוח שקיבלנו ערב הוועידה, גילינו שבעצם כל מה שהמדינות עשו זה התקדמות זהירה שתוריד את הטמפרטורה רק ב-0.01. כלומר, התחייבו למשהו כמו 1% מתוך ה-45% שהם צריכים לעשות. אז הדיונים פה הם על מה אותן 165 מדינות שבעצם לא התקנו את ההתחייבויות שלהן יכולות לעשות כדי כן לצמצם פלטות וכן להביא אותנו ליעד.
אבל
הדבר הזה...
אני עוצר אותך כי אני מנסה להבין. בואי נניח אפילו שתקרה הפתעה טובה ו-165 מדינות יחתמו על אמנה כוללת והתחייבות לעשות כך וכך וכך וכך. איך אפשר בכלל לפקח על זה? איך אפשר להכריח את המדינות לבצע את מה שהן מתחייבות לבצע? ואני נותן דוגמה את ישראל, כי אני הבנתי שהופיע שם נשיא המדינה יצחק הרצוג, הציר הצרות, ובעצם לא עומד מזה שום דבר, גם בגלל שהוא נשיא ואין לו שום סמכות משמעותית בישראל, הוא לא נציג ממשלה, וגם כי אנחנו באופן עקבי, כמו מדינות רבות אחרות, הבטחנו דברים ופשוט לא עמדנו בהם.
אתה צודק איתן, זה באמת מאוד מורכב, אולי נחלק את זה לכמה שלבים. יש לנו שלב אחד של הכחשה גורפת, של לא התחייבות ולא מעשים, שזה היה המצב עד לפני כמה שנים בהרבה מהמדינות. עכשיו עשינו איזושהי עליית מדרגה שיש לנו התחייבות ל-1.5, אבל אין לנו התחייבות לצעדים הדרושים ל-1.5. אנחנו, הנושאים והנובנים פה רוצים שהמדינות לפחות יחתמו ולפחות יעשו את ההתחייבויות לצמצום פלצות כזה של 10% כדי לגבות גם את ההבטחות שלהם. עכשיו, האם בפועל, אחרי שהם יחתמו, הם באמת יצמצמו את הפלצות כמו שהם הבטיחו? כנראה שלא. אבל זה עדיין עדיף מסיטואציה שאנחנו מכחישים לגמרי, לא מתחייבים ולא עושים, כי הם כנראה יעשו איזשהו מעמד.
אגב, תגידי לי, כשמדברים על צמצום הפלטות, אז מצד אחד זה יעד באמת חיוני ויפה, יש איזה גופים כלכליים שמציגים את המשמעות של צמצום הפלטות במושגים של איזה השקעות יידרשו, על איזה מקומות עבודה זה ישפיע, האם זה ייצר מקומות עבודה, זה יחסל מקומות עבודה?
נמצאים פה גם הגופים הכלכליים הגדולים, כמו הבנק העולמי, הדוחות שלהם באופן עקבי אומרים שזאת כן תהיה השקעה כואבת בטווח הקצר מאוד, אבל היא בטח תהיה משתלמת בטווח הארוך, כי כרגע כל העולם מושקע בדלקים פוסיליים, הורסים את העולם ויגרמו לנו למחסור במזון ומשאבים ומלחמות.
לא, ברור, אבל אם אתה יודע לזהות את המקומות שנפגעים במיוחד כתוצאה מהנושא של הפחתות פליטות הפחמן, אז יכול להיות שצריך למקד את המאמץ באותם גופים. כלומר, אתה אומר, אוקיי, הרבה פעמים, אתה יודעת, גם אצלנו, כשעושים רפורמה, כשעושים איזשהו מהלך, אז אומרים לך, סקטור א' או ב' ייפגעו בצורה משמעותית, בוא תכין להם איזשהו מתווה שככה מאפשר להם לעבור את הדבר הזה ולהישאר, אתה יודע, עם הראש מעל המים. השאלה היא מהגופים שעוסקים בנושא הזה של האקלים, גם מציגים פתרונות, נקרא לזה הדרגתיים או משולבים, שנותנים גם איזה משהו לאחז בו לאותם גופים שמתנגדים.
סמי, אתה שואל שאלות נורא טובות ונורא רציונליות, אבל צריך להבין שסיפור פה הוא לא סיפור, אין כאן מחסור בתוכניות עבודה או בנתונים מדעיים שמראים לנו מה הדרכים שאפשר לעשות את זה. כל הגופים הגדולים משיקים פה כל יום עוד ועוד דוחות ותוכניות פעולה מפורטות. הסיפור פה הוא בסוף מנהיגים שלא רוצים לשלם מחיר בטווח הקצר, שחושבים על הכיסא שלהם בטווח הקצר, ולא רוצים כרגע לעשות את הפעולות הנדרשות, שנתמכים וממומנים הרבה פעמים על ידי החברות המזהמות האלה, כן? ואנחנו מדברים גם על מה שקורה פה כרגע, על ויכוח מאוד מאוד צוער בשאלה של המימון על הנזקים שכבר קרו, והדבר הזה הוא מה שמונע את ההתקדמות בנושא של המיטיגציה. כלומר, המדינות המתפתחות, בראשן המערכת מצרים, לא מוכנות כרגע בתוך המסע ומתן להמשיך ולשים על האג'נדה את הדיונים על הגבלת הטמפרטורה, על ההורדה שלה, אלא רק להתמקד בזה שהמדינות העשירות המזהמות שגרמו למשבר ישלמו להן את הכסף, את הפיצויים על הנזקים שכבר קורים. למשל, דיבר פה אתמול ראש ממשלת פקיסטן, הוא אומר, שליש מהמדינה שלי מוצפת, 33 מיליון אנשים איבדו את הבתים שלהם, ופקיסטן גרמה רק לפחות מאחוז אחד מהפלטות. אז הוא אומר לארצות הברית, לקנדה, לבריטניה, למזהמים הגדולים שמ-1850 גרמו למשבר הזה, הוא, אני לא מדבר פה על איך אני אצמצם פלטות, עד שאתם לא תשלמו לי על הנזקים האלה ותעזרו לנו להתמודד, ובזה כרגע השיחות קרועות.
זה יכול להתרומם דבר כזה, זאת אומרת, העיקרון הזה הוא אולי נכון מוסרית, אבל נראה, בוא נגיד, קשה פוליטית. אני לא יודע אם אזרחים באירופה ובארצות הברית יסכימו לשלם עשרות מאות מיליארדים של דולרים למדינות עולם שני ושלישי בגלל ההיגיון הזה.
בלי הדבר הזה לא תהיה כאן התקדמות בשיחות, והמערכים המצרים לא ייתנו מאיך שהדברים נראים פה שהוועידה תסתיים בלי איזושהי התקדמות. השאלה איזה? המדינות המזהמות הבטיחו עוד ב-2009 וחזקו את זה ב-2012 שהם יעבירו 100 מיליארד בכל שנה החל מ-2020 כדי לתמוך בנזקים. הן לא הגיעו לזה, הן הגיעו רק לקצת יותר מ-80 מיליארד, אז אחד המאבקים שמתנהלים פה הוא שלפחות את הכסף שכבר הבטיחו, ייתנו, והם דורשים עכשיו גם הרבה יותר, והקמה של קרנות חדשות, שארצות הברית, למרות כל התוכניות הגדולות של ביידן, ובאמת המחויבות שלהם למשבר האקלים, בהיבט הפיננסי, כמו שאיתן אומר, הם מתנגדים, כי הם בדיוק פוחדים מזה, הם אומרים, אם אנחנו נתחיל לתת עכשיו כסף, לא יהיה לזה גבול, כי הם נושאים באמת באחריות מאוד מאוד גדולה. אבל זה מאוד מתסכל, ואם הסוגיה הזאת של הכספים לא ימצא לה איזשהו פתרון בימים הקרובים, הסיכוי של להגיע להישג בתחום של המיטיגציה, של למנוע את ההתחממות מעל הרף של מעלה וחצי, הוא הולך ויורד. וזה מאוד מאוד חמור.
משהו על הנוכחות של נשיא המדינה יצחק הרצוג שם, הוא אמר, הוא הביא לשם איזה חבילה ישראלית מעניינת לסיוע במאבק הזה?
הנשיא הרצוג הציג חזון מאוד יפה שהוא לצערנו לא מאורגן במציאות, כן? הוא קודם כל אמר שישראל מחויבת לאיפוס פלטות, מה שלצערנו מהחשיפות שלנו בארץ, אנחנו יודעים שהוא לא נכון. ישראל לא העבירה את חוק האקלים, האוצר מנע את הדבר הזה לאורך הזמן, וגם עכשיו שניסו להעביר החלטת ממשלה לפני שהיא, ככה לפני הבחירות, היועמ"ש לא אישרה. אז לישראל אין התחייבות כזאת, ובכל זאת הנשיא הרצוג אמר את זה. הוא גם הציג חזון שבו ישראל מייצאת אנרגיה סולארית לאירופה, שזה שוב חזון מאוד יפה, אבל הוא לא קשור לעובדה שישראל אפילו לא מגיעה ל-10% מתחדשות בגבולותיה, למרות שהיא שטופת שמש, חלק מהמדינות באירופה כבר עברו את ה-50%. אתם יודעים, הרצוג מגיע לפה ומנסה ככה להציג איזה חזון ישראלי יפה, אבל בפועל אנחנו יודעים את הכישלון של הממשלות שלנו בהתמודדות בנושא, ובטח מקורות בתוך הממשלה אומרים לי שמאוד מודאגים מהממשלה הבאה מסתמנת, שאף אחת מהמפלגות שלה לא הביאה שום מחויבות לנושא הזה, אלא להפך, אחת ההבטחות הראשונות שאנחנו רואים זה ביטול המס על החד פעמי, ויכול להיות שאת היעדים הכל כך נמוכים שכבר יש לישראל ילכו ויורידו. ואגב, אתמול חשפנו שחלק מהנציגות הישראלית לכנס זה חברות דלקי המאובנים שברון ורציו חיפוש הנפט. אז זאת כרגע הבשורה פה בישראל.
אבל תגידי לי, זה עובר דבר כזה? זה לא מביך שעולה נשיא מדינה? לא כל העולם יודע מה ההבדל בין בישראל בין נשיא לבין ראש הממשלה, הוא אפילו שר שר מכהן, ומבטיח דברים שכל מי ששומע וקצת מכיר את המציאות הישראלית יודע שהם לא, הם לא ריאליים ולא רציניים, ונאמרים על ידי בן אדם שאין לו סמכות להגיד את זה, ולדברים שלו אין שום משקל. זה עובר הדבר הזה? זה לא מביך? פשוט כולם מתעלמים מזה?
תראה, זאת צביעות ישראלית, וזה הפער בין המילים היפות, והביטן, אם אתה היית פה, איתן, ורואה את הביטן, ואת כל מה שמספרים לנו על איך ההייטק הישראלי ומישראל תבוא הבשורה, זה מאוד מרשים, אבל כן, הצביעות הישראלית הזאת היא מביכה, ומה אני אגיד לך, הכוונות של הנשיא טובות, אפשר רק לקוות שהוא או מישהו בממשלה הנכנסת יצליחו לממש אותם, והלוואי שישראל תגיע למה שהיא מצהירה שהיא כבר מגיעה אליו.
טוב, מתי מסתיים, מתי הדדליין של הכנס, מתי הוא מסתיים, ומתי נדע אם זה כישלון טוטלי, או שבכל זאת יש איזושהי נקודת אור בקצה המנהרה הזאת?
גם אנחנו נקבל דיווחים מהאום בימים הקרובים על התקדמות הביניים. הכנס ייגמר סופית ב-18, בפועל הכנסים האלה תמיד מתארחים ביום, יומיים או שלושה, אנחנו נהיה שם עד שהדיונים ייגמרו סופית. ובאזור ה-20 החודש נוכל לדעת בוודאות מה יקרה כאן ועד השנה הבאה, מה שנקרא.
בסדר, תיזהרי שאת הולכת לשחות או לצלול שם, היו שם כמה אירועים עם קרישים בזמן האחרון, ולא קרישי נדלן. לי ירון, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לדוקטור אסטורי מודנה.
שלום שלום.
שותף מנהל בקרן און הסיכון טרה ונצ'ר פרטנר, אתה וגם הקרן מתמחים בהשקעה בחברות ובטכנולוגיות שמיועדות להתמודד עם הזוויות השונות של משבר האקלים. אז כרגע בדיווח משאר הם אנשים שיבחו את הביטן של ישראל ואת הדגש הגדול שיש לטכנולוגיה הישראלית ביכולת שלה לפתור בעיות אקלים, עם איזשהו רמז שאנחנו היהודים עם הטכנולוגיה המתקדמת שלנו נפתור את הבעיה. ואני רוצה לשאול אותך, להתחיל בשאלה יותר כללית, האם טכנולוגיה היא באמת הדבר, כמו שאומרים אחדים, שכשנגיע לפי התאום, יציל אותנו מעצמנו, ובסופו של דבר יציל את האנושות, מאיזשהי סוג של, אתה יודע, מדברים על ההכחדה השישית.
תודה על השאלה, אני חושב שזה באמת שילוב של כמה דברים. הטכנולוגיה צריכה לשחק תפקיד מאוד משמעותי. יצא בדיוק לפני כמה ימים ריפורט של מקינזי שמראה שמשהו כמו 65% מפליטות הגז יכולים לקבל פתרון עם טכנולוגיות קיימות, אבל יש עוד איזה 35% שבאמת יצטרך טכנולוגיות חדשות. אז אני חושב שהטכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב, אבל לא נשכח שאנחנו צריכים לעשות הרבה דברים במקביל כדי לפתור או בעצם להוריד את הנזק שאנחנו גורמים לעצמנו. אז פה באמת האפורט של הממשלות הוא מאוד קריטי. הפן הפרטי שכבר משחק תפקיד משמעותי הוא קריטי. ואני חושב שישראל, בכל המשוואה הזאת, מה שאנחנו באמת יכולים להביא לתמונה, זה הקטע הטכנולוגי. אנחנו לא צריכים לספר לכם כמה אנחנו חזקים בטכנולוגיות אחרות. אני חושב שיש לנו כבר ידע ויכולות בטכנולוגיות ספציפיות שקשורות לקליימט, אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר. הטרנד כבר התחיל, יש עכשיו משהו כמו 700 סטארט-אפים ישראלים שעובדים בתחום, זה אולי התחום היחיד שלא נפגע יותר מדי מהמשבר או מההורדה של השקעות בהייטק בשנה האחרונה. יש עדיין כל שנה 70-80 חברות חדשות שקמו, שזה משהו כמו, עשיתי חישוב, משהו כמו 14-15% מהחברות החדשות. אנחנו עדיין קצת מפגרים מהעולם, כלומר יש בעולם משהו כמו בין 15-20% של השקעות בעולם של הקליימט יחסית להשקעות אחרות, ואנחנו היינו בשנה ב-10%, אנחנו מתקרבים ל-15%, אז אני חושב שזה בהחלט טרנד טוב.
אגב, זה טרנד שיכול לעבוד גם בלי תמריצים ממשלתיים, כלומר, יש לזה כלכליות שעומדת בזכות עצמה, אנחנו יודעים שחלק גדול מהדברים שקשורים באיכות הסביבה, יוצרים את התמריץ הכלכלי, לצורך העניין, את המס על שקיות פלסטיק, או מס על, נגיד, מחזור של בקבוקים, כלומר, בלי רגולציה, הדברים האלה לא יכולים לקרות.
אז אני חושב שהם כן יכולים לקרות, אבל לא מספיק מהר. אני חושב שקודם כל ההסתכלות על התמריצים זה הסתכלות על מה ה-externality, מה הנזק בעצם שכל מיני תהליכים בתעשייה עושים. ברגע שאתה מכניס את ה-externality cost, כלומר העלות של הנזק שתהליכים יצרניים של אנרגיה או אחרים מבצעים על הסביבה, מספיק לשים את הקוסט, כלומר את העלות האמיתית, ואז אתה יודע, אתה לא צריך לשים תמריצים, פשוט תשים את הקוסט האמיתי של התהליכים האלה. אבל לשאלתך, אני חושב שזה, יש שני דברים. אחד, אתה רואה כבר בהרבה מדינות, למשל אודו והרבה מדינות אחרות, כיוון שהעלות של תאים הסולאריים ירדה כל כך הרבה בעשור האחרון, דרך אגב, הודות גם לתמריצים שהיו אז, כי הם בנו בעצם את התעשייה. עכשיו, הרבה יותר זול להקים חברות סולריות מאשר להקים כמעט כל אנרגיה אחרת. אבל כדי להאיץ את התהליך, אנחנו כבר כל כך מפגרים בסיפור של הקליימט, אתה יודע, אנחנו, אנשים אומרים שנגיע רק ל-1.5% של תוספת.
כן, זה כבר הבדנו שזה עבוד, לפחות לפי האווירה.
בדיוק, אז כבר מדברים עכשיו על להגיע לפחות משתיים, נגיד, אני חושב שזה הטארגט החדש. אז אנחנו, אין לנו הרבה זמן, כלומר, התהליכים האלה כבר מאוד ברורים, וכמו ששמעתם כנראה משארם, גם הפוליטיקאים לא כל כך מסתדרים, כי זה באמת לא סוגיה קלה. אבל בגלל שה-time is of the essence, אז באמת אני חושב שתמריצים זה דבר מאוד חשוב, אבל יש הרבה הרבה טכנולוגיות, הרבה הרבה מוצרים שלא צריכים תמריצים, פשוט צריכים תמריצים אולי כדי לעשות יותר, execution יותר מהר, פשוט להגיע לסקאלה, למסות, כדי שבאמת נעשה אימפקט על הקליימט, כי המספרים בינתיים לא מאוד מעודדים מבחינת איפה אנחנו נמצאים.
אני רוצה להציג את הצד השני של המטבע של סמי, שדיבר על, בוא נגיד, על כדאיות כלכלית בפרויקטים מהסוג שאתה עוסק בהם, ולשאול האם בעצם אין כאן טעות יסודית, זאת אומרת, הסיכון והבעיה היא כל כך גדולה, גם במונחים של כמות הכסף שצריך להשקיע, וגם במונחים של התוצאה של אי הצלחה, דהיינו, אני לא יודע מה, מוות של מאות מיליונים בעשרות השנים הקרובות, כתוצאה מהפיכת חלקים של כדור הארץ לבלתי ניתנים למחיה לבני אדם. האם דבר כל כך גדול יכול להיות תלוי בשיטה הקפיטליסטית שבה בסופו של דבר על כל דולר מושקע יש מישהו שמצפה לדולר ועוד תשואה ורווח שבצידה? יכול להיות התרגיל שאנחנו צריכים לעשות פה, המשימה היא כל כך גדולה וכל כך קריטית, שלא נכון להסתכל על זה בעיניים האלה, וצריך לעבוד אחרת בהשקעה שהיא לאו דווקא כלכלית על פי השיטה הנוכחית.
אני חושב שזה אי אפשר לסמוך רק על דברים ממשלתיים או דברים כאלה. אנחנו הוכחנו, ולמשל בתקופת הקוביד, שאם יש אינסנטיב קפיטליסטי, כמו שקרה בווקסים שיצאו לפני שנתיים, אז המהירות של העולם הפרטי הרבה יותר גבוהה מכל דבר שקשור
כן, לממשלות. כן, אבל זה התחיל מכסף ממשלתי שנשפח בכמויות אדירות, בעיקר על ידי האמריקאים, ואחר כך זה כבר הפך למודל עסקי.
נכון, אז אני אומר, זה שילוב של השתיים. אני חושב שאתה חייב את התמריצים, דרך אגב, ארצות הברית לפני כמה חודשים יצא עם תוכנית מאוד מאוד אגרסיבית לחיוב, שזה ה-Inflation Reduction Act, שזה קצת שם מוזר.
כן, זה תוכנית אקלים עם המילה אינפלציה בפנים שהיא שמה טוב.
בדיוק, אז יש שם איזה 360 מיליארד דולר שהולכות לתחום, וזה עזרה קריטית, אבל בסופו של דבר, עם עולם הפרטי, הקפיטליסטי, כמו שאתה קורא לו, לא ייכנס לתמונה מאוד חזק, ודרך אגב, יש סימנים שהוא נכנס, אז זה לא יקרה. זה לא משהו שאפשר להשאיר את זה רק לממשלות, וזה גם אי אפשר להשאיר אותו רק לעולם הפרטי.
תשמע, אבל הדברים האלה עובדים בסופו של דבר. אני לפעמים מגיע לאיזה סופרמרקט, שבו יש מכונות כאלה שאנשים מכניסים לתוכם את הבקבוקים, הם מקבלים על זה כסף, על זה שהם אספו את הבקבוקים. תורי אנשים, לרוב, לי הם נראים, אנשים קשי יום, אנשים שבאמת אוספים בקבוק לבקבוק, והם מקבלים שם, אתה יודע, השיטה הפכה אותם לסוכנים בשירות הקטנת הזיהום, הגדלת המחזור וכו'. כך שתמריצים, אנחנו יודעים שזה דבר שעובד בכלכלה, אין מה לעשות. לכן אני חושב שהשאלה, מהו המשקל הנכון בין תמריצים כלכליים להפחתת זיהומים, ובין טכנולוגיה שבאת פשוט לחסוך תהליכים מזהמים?
טוב, אני חושב שאחד גם מביא לשני, אתה יודע, ככל שאתה מביא יותר תמריצים, אז הטכנולוגיות יהיו יותר יזמים גם שיעבדו על טכנולוגיות, שיוכלו לפתור את הבעיות. ראינו כבר בפעם הקודמת, ב-2007-2008, היה איזה גדילה של תמריצים, היו הרבה יזמים שנכנסו לתמונה, היו קצת כישלונות, ואז אחרי המשבר הפיננסי של 2008-2009, בעצם ירד משמעותית כל התיאבון של טכנולוגיות קליימט. אני חושב ש... עכשיו, קודם כל, התמריצים וה-awareness של האנשים, כמו שאתה אומר, אפילו האנשים הפשוטים, הם מבינים או דרך תמריצים, או שהם מבינים שצריכים לעשות משהו אחר. אז שלושת הדברים האלה, לדעתי, מייצרים סביבה שהיא הרבה יותר מתאימה להביא פתרונות טכנולוגיים חדשים. אבל בסופו של דבר, לפחות בהסתכלות הישראלית של הדבר, זה משהו שאנחנו צריכים להתמקד בו, כלומר.
כן, יש פה ללא ספק הזדמנות, אבל תגידי באמת שאלה לסיום, לגמרי ברמה אפילו אישית, אני מניח שיש לך ילדים, ואם לא, אז לחבריך, אתה מומחה לאקלים, אתה מבין את הזרמים ואולי גם את הסיכונים, ככל שהמדע אומר, עד כמה אתה מודאג לגבי העתיד של הילדים והנכדים שלך? האם אתה אומר להם לעבור לצפון קנדה, כי רק שם יהיה ניתן לחיות בעוד 20-30 שנה?
תשמע, אני חושב שברמה האישית, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם איך אומרים, developed, העולם המתקדם. אז אנחנו כבר, קודם כל, אנחנו כבר עושים הרבה שינויים, אנחנו משלמים יותר על מזגן, ואנחנו משלמים יותר על מים וכולו, אני לא חושב שזה יהיה כזה קטסטרופה בעולמות שלנו, יהיו כנראה יותר פלאד, יהיו כנראה כזה, זה לא קטסטרופה ברמה שלנו, מה שבאמת האימפקט הנורא שיהיה, זה באמת במדינות של העולם השלישי, ששם זה עניין של חיים ומוות, או המדינות שהן כמו הולנד וכל האיים, שהן בעצם ברגע שאתה מעלה בעשרות סנטימטרים פני המים, הם ישתנו לגמרי. אני חושב שבארץ זה לא יהיה קטסטרופה, אנחנו יכולים לעשות adaptation, שזה עוד תחום מאוד מעניין, כמובן גם בקטע הטכנולוגי, ואנחנו חזקים, ואנחנו יודעים לעשות את זה לא רע, לפחות הוכחנו את זה ב-70 שנה האחרונים, אבל העולם יראה מאוד, מאוד שונה, וכמובן כל הסיפור של של הטורנדוס, פלאדס וטמפרטורות קיצוניות, יעשו כך שהעולם יראה אחרת. אני לא דואג באישית בחיים של הילדים שלי, ואני לא דוחף אותה עדיין ללכת לקנדה, אבל אני חושב שזה משהו לחיים של כולנו צריכים לעבוד מאוד מאוד חזק ומאוד מהר, כי הזמן כבר אזל.
דוקטור מודנה, תודה רבה לך.
כל טוב, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לדן ברומר ושני אבירם שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.